כששואלים אותנו מהי חוויית הילדות שיצאנו איתה מבית ילדותנו, אנחנו לרוב נתאר את ההורים שלנו ואיך הם השפיעו עלינו. קחו לכם דקה לפני שמתחילים ותשאלו את עצמכם מהי חוויית הילדות שלכם. היי לכל מאזיני ולקוחות Makes Kids Happier Center. אני אפרת חזז, מקימה ומייסדת המרכז. בתפקידי אני מלווה הורים ועוזרת להם ממש לראות את הילדים שלהם, להבין את הצרכים שלהם ולבנות ביניהם קשר בריא יותר שמשפיע על כל החוויה המשפחתית. וכל זה נעשה דרך עולם התוכן הרחב והמקצועי שבנינו ונמצא באתר שלנו, וכמובן עם נגיעה אישית, כי כל מי שמכיר אותי יודע שהקשר האישי משנה את התמונה כולה. אז פתחתי את הפודקאסט היום בזיכרון חוויית הילדות או חוויות הילדות שלנו. ואם תמצאו שנייה זמן לשאול את עצמכם מהי חוויית הילדות שיצאתם מבית ילדותכם, אתם תראו שיעלו לכם בזיכרונכם המון המון חוויות. חוויות נעימות שכיף לחלוק איתם אפילו את הילדים, וגם חוויות פחות נעימות, שהיום בדיעבד חלק מהאנשים יכולים לומר שלמדו משהו מתוך זה, ואולי אפילו נאלצו לטפל בעצמם, כי זה השפיע על הנפש שלהם, והשפיע על ההתנהגות שלהם בחיי היומיום. ואני אתן לכם דוגמה. כשאנחנו פוגשים אנשים ביקורתיים ושיפוטיים, רוב הסיכויים הם גדלו בבית שיפוטי. אם הם לא יזהו את זה בזמן, ולא יטפלו בעצמם, הם יבקרו וישפטו קודם כל את עצמם באופן כרוני, וגרוע מכך ישפטו את הילדים שלהם. זה יקרה להם ללא מודע, כמו באוטומט. וזה יבנה את חוויית הילדות של הילדים שלהם. זה יפגע בהם, בקשר שלהם איתם, וגם אותם ילדים יגדלו להיות כאלו שיפוטיים וביקורתיים. זאת אומרת שלחוויות שחווינו בילדות שלנו יש אחריות גדולה לא רק על עצמנו אלא גם על הסובבים אותנו ובייחוד לילדים שלנו. משפחות שההורים שלהם עבדו קשה למחייתם. ברוב הפעמים הילדים חשו את החוסר הזה בבית. אז יש ילדים שלקחו את העבודה הקשה הזו כערך לחיים. כשהם מתארים מצבים בהם ההורים שלהם עשו הכל עבורם. הם עבדו בכמה עבודות ועבדו בלילות רק שלא יחסר. והיום כבוגרים הם מוכירים ומעריכים את העבודה הקשה. גם אם בבית היה חינוך נוקשה שמנוהל מתוך פחד, הילדים הבוגרים ידעו לספר את הערך של העבודה הקשה לצד החינוך מתוך פחד. אבל יש ילדים שיצאו מבתים קשיי יום, שההורים עסקו כמובן בפרנסת הבית ועבדו קשה, והילדים פשוט היו לבד בבית. הם הרגישו את החוסר מתוך מקום של חוסר בחוויה המשפחתית המאוחדת. הצורך של הילד להרגיש את ההורה נוכח לא היה שם. ואז מתוך החוויה הזאת הם קיבלו החלטה לשנות את זה בבגרותם. שכמובן הם יצטרכו לעבוד, אוקיי? אבל הם מפנים לעצמם זמן, אם זה אחר הצהריים או שעות מסוימות ביום, שהם מבלים עם הילדים ככל שניתן, כדי למלא את החוסר שהיה להם בעבר. זאת אומרת שמתוך חוויית הילדות שלהם, הם ידעו שהם רוצים לגדל את הילדים שלהם אחרת, ופועלים לטובת זה באמצעים שעומדים לרשותם. כשאני נזכרת בנוף ילדותי, אני נזכרת במשהו מתוק, חמים ונעים. אני נזכרת בחוויות המשפחתיות שלי עם ההורים שלי ושתי אחיותיי הגדולות. לאבא שלי היה עסק משפחתי. הייתה לנו קונדטוריה שקיבל בירושה מסבא שלי, זכרונו לברכה. ואבא שלי היה חוזר מאוד מאוחר הביתה. אמא שלי גם עבדה, אבל הייתה חוזרת בצהריים או אחר הצהריים, ודואגת לארוחה חמה לי ולאחיותיי. וכשאני מסתכלת אחורה בזמן, אני יצאתי מהבית עם תחושה שההורים שלי נכחו בילדות שלי, למרות שאבא שלי היה חוזר מאוחר ועובד קשה. אבל התחושה הזאת נוצרה כי בסופי שבוע ההורים שלי דאגו להיות ביחד. דאגו לייצר חוויות, אם זה לצאת לטיולים, בדרך כלל זה היה בימי החורף, כי בקיץ היינו נהנים עם חברים ומשפחה מורחבת בחוף הים. וכל החוויות האלה יצרו אצלי תחושה כל כך נעימה וכיפית ותחושת אחדות. יאמר לזכות ההורים שלי, שכמה שהיה להורים שלי קשה, אתם יודעים, לנהל עסק, זה ממש לא פשוט, ואני יודעת שהמצב, היום אני יודעת שהמצב הכלכלי לא היה פשוט בכלל, אני יכולה לומר לכם שעד גיל 15 חייתי בתחושה שההורים שלי עשירים מאוד. לאבא שלי תמיד היה כיס אחורי מלא בשטרות של כסף, והייתי בטוחה שמונחים להם שם בכיס מיליון שקלים. כשזה בפועל לא היה המצב האמיתי, כן? אבל זה הרושם שקיבלתי. אני זוכרת את עצמי עד היום, מדמיינת את כל השטרות, ומקבצת אותם, ממש סופרת אותם, בדמיוני, למיליון שקלים. והתחושה הזאת, ממש נתנה לי איזושהי רוחב בלב, שאני יודעת ששום דבר לא יחסר לי. בנוסף לזה, גם אמא שלי, היא לא נתנה לנו שום תחושה שחסר משהו בבית, לא מבחינת אוכל, לא מבחינת בגדים, היא גם הייתה תופרת, אז הייתה תופרת לנו את הבגדים הכי יפים והכי מיוחדים, ותמיד הייתי מתלבשת הכי מפונפנת ומסודרת, וכל דבר שרציתי קיבלתי. זאת אומרת, התחושה הזאת נוצרה מתוך איזושהי החלטה של ההורים שלי, לא לתת לנו את התחושה שחסר לנו. עכשיו, בנוסף לזה, אני גם זוכרת שכשהיינו הולכים לים בשבתות, וככה היינו מלאי חול ושזופים עם אור קרני השמש, לקראת הצהריים אבא שלי היה אוסף את כולם והיה אומר בואו נלך לאכול במסעדה. ואז באמת הוא היה מזמין את כל המשפחה המורחבת והחברים, משהו כמו 20 איש, למסעדה בשרית. וכולנו היינו יושבים ואוכלים, מזמינים כל מה שחפץ על ליבנו. ואז לקראת הסוף ככה, אבא שלי היה קם לשירותים, ולפני שהוא היה חוזר, הוא היה עובר דרך המלצר ומבקש ממנו את החשבון ומשלם על כולם. ואז כשהוא היה חוזר לשולחן, היינו רואים את החיוך שלו, אני זוכרת את זה. הוא היה מאושר, כאילו הוא זכה במיליון דולר. רק שברגע זה הוא הוציא סכום של אוכל למשפחה שלמה לחודש שלם, אוקיי? והתחושה, תחושת הסיפוק שלו והאושר שלו, שהוא בא ואומר לכולם, אוקיי, אפשר ללכת, אז הם אומרים לו, מה זאת אומרת, צריך להזמין חשבון, אני שילמתי על כולכם. והתחושה הזאת כאילו כמו קרן אור עברה אליי. התחושה של הסיפוק, והתחושה של לעשות לאחר ולתת לו תחושה טובה, או לעזור לאחר, עברה גם אליי. וזו הייתה ההסתכלות שלי בתור ילדה, שהיא שונה מהמציאות הקיימת, זה לא היה ככה. זאת אומרת, ההורים שלי עבדו מאוד מאוד קשה בשביל כל שקל. אבל זה כל כך תלוי במה שההורים משדרים לילדים. ובעצם אלו אירועים וחוויות שההורים שלי גאים בהם עד היום, והם מאוד שמחים גם לשמוע שאנחנו זוכרים את זה ומעריכים את זה, ובטח שמספרים את זה לילדים שלנו. ובעצם גם מתוך החוויה הזו למדנו והטמנו את ערך הנדיבות לאחר ותחושת הסיפוק מתוך זה. ואני בטוחה שלכל אחד מכם, אם תנסו לסכם במשפט אחד או שניים את חוויית הילדות שלכם, לרוב יעלה במוחכם אירוע מכונן שיצר אצלכם ערך לחיים. אבל מה שאני רוצה שנעשה היום, אני רוצה שנעמיק קצת יותר ונבין כמה ההשפעה שלנו ההורים על חוויות הילדות של הילדים שלנו היא חזקה ועצומה. וכשנדבר על הדברים שאנחנו עושים ואומרים היום כהורים, אנחנו נבין את הכוח שיש לנו על החיים של הילדים שלנו, והאם בעצם הדברים האלה יכולים לייצר לעצמם, לילדים האלה, ביטחון עצמי, אהבה עצמית. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה הזאת, ואנחנו תכף נפתח על זה דיון. אז בואו נתחיל להעמיק בזיכרונות הילדות שלנו, גם אם הם יהיו פחות נעימים לנו, כי דרך ההמחשה הזו נוכל להבין כיצד לנהוג עם הילדים שלנו היום. וזה מתחיל במשפטים שנאמרים לילדים שלנו או לילדים, אם זה ביקורות, אם זה חוסר סביעות רצון מההתנהגות שלהם, וכל אלה בעצם מחלחלים, פוגעים ואפילו מרסקים נפש של ילד ונפש של אדם. אז קחו לעצמכם סיטואציה, בה יש ילדה שבצעירותה הייתה מלאה, והיא הייתה שומעת מההורים שלה שהיא שמנה, והיא הייתה שומעת הערות כמו, אוף, עוד פעם הבגדים לא עולים עלייך, או זה לא יושב עלייך טוב, זה לא נראה טוב, אולי תאכלי פחות, היו מגבילים אותה באוכל, תפסיקי לאכול מתוקים, תפסיקי לאכול שוקולד. כל הדברים האלה היא זוכרת אותם עד היום. וכל הפעולות שהיא בחרה לעשות בחיים שלה, אם זה הצעירים ואם זה הבוגרים, אם זה דיאטה, אם זה לבחור להתלבש בבגדים גדולים, אם זה להתחבא חברתית, אם זה לפתח הפרעות אכילה, כל הדברים האלו נבעו מתוך החוויה הזו בילדותה. ואני בטוחה שיהיו הורים שיזדהו עם הסיפור הזה, שזה קרה להם בילדותם. אוקיי? ודרך אגב, זה לא משנה אם זה בן או בת. שניהם חווים, או חוו וחווים עדיין, את אותה חוויה. ובבגרותם, הם צריכים לשבת ולטפל בזה. אחרת, זה ירדוף אותם. ילד שיש לו התפרצויות זעם, והוא נוטה לבטא את זה באלימות, בהתחצפויות. הורים שלא יודעים איך להתמודד עם הכעס הזה שמתפרץ מהילד הקטן הזה, וקוראים לזה אפילו מפלצת שיוצאת ממך, הם מגיבים בכעס, פחות או יותר באותה הדרך. ואז גם הם זורקים משפטים לאוויר, לא עוזרים לילד להתקדם, כמו לדוגמה, אתה ילד מעצבן, איך יצאת ככה? מי אתה בכלל? כל המשפטים האלו, הילד יזכור היטב בבגרותו. הוא ימצא את עצמו מאכזב אחרים בהמון סיטואציות, כי הוא קיבל על עצמו בבית את התפקיד של המאכזב. אוקיי? אולי הוא קיבל גם את התפקיד של הילד המופרע, כמו שהיו נוהגים לומר. זו מילה נוראית. אני זוכרת שבכיתה שלי היו ילדים, שהיום אני יודעת לומר שהם סבלו מ-ADHD או מכל מיני הפרעות אחרות, וההורים והמורים לא ידעו להתמודד עם זה, ותהיגו את הילד כמופרע. וככה הם פלטו אותו מהמסגרת. או פלטו אותו חברתית, אוקיי? עכשיו, יכול להיות שהילד המשיך לבוא לבית ספר, אבל הוא כבר, הוא לא שייך, והוא גם לא שייך חברתית, כי אז באים ההורים ואומרים, או, אני לא רוצה שתסתובבי איתו, הוא ישפיע עלייך לרעה. תחשבו מה עובר על אותם ילדים, שמתייגים אותם ככה, שפולטים אותם מהמערכת החברתית, שבבית ספר לא מאמינים בהם, להם יש חוויית ילדות לא נעימה. הוא או היא לא ידעו אז איך להתמודד עם זה, או איך להשתלט על הכעסים שלהם. רק אמרו להם כל הזמן, אתם לא טובים. והם לא הצליחו לטפל בעצמם, גם ההורים לא ידעו מה לעשות, אוקיי? גם לא היה מאוד מבוקש ללכת לפסיכולוג, זה היה כאילו ממש בושה וחלימה, אז מאוד היה נדיר לעשות את זה. אז לא היה טיפול. ואותם ילדים שקיבלו את החוויה הזאת, הם הבינו בעצמם שכנראה זה מה שהם. ילדים כאלה, מאכזבים, לא טובים, שאין להם פתרון, זה dead end. אז תחשבו רגע מה זה להיות ילד שנמצא במבוי סתום, שאין לו עזרה, אין לו פתרון, והם בעצם מתהלכים בעולם ללא כל ביטחון, לא מההורים שלהם, לא מעצמם, לא מהסביבה, ולאותה חוויה יש השפעה קשה גם אחר כך להתגבר על זה. עכשיו אני מספרת לכם פה סיפור מהעבר, זה קיים גם היום, זה קורה גם היום. אמנם היום יש קצת מודעות לכל נושא ההפרעות וכולי, אבל ההתנהגות של האדם, או המבוגר האחראי, או אפילו החברים, היא לא מקדמת. זאת אומרת, היא השתפרה, אבל בלי טיפול ובלי עזרה, הילד הזה יהיה אבוד. אני עושה רגע מפנה לדוגמה נוספת שאני חושבת קיימת כמעט בכל בית, גם אם ההורים מנסים להתכחש לזה, זה קיים כמעט בכל בית, ואני רוצה לדבר על הילד המועדף. איזו חוויית ילדות הילד המועדף חווה, ואיך זה משפיע על האחים שלו? הילד המועדף, הוא מרגיש את זה בבית. הוא מרגיש שההורים שלו סוגדים לו. לאו דווקא אחים. יכול להיות שיש איזה אח קטן שסוגד לו עדיין, אבל בעיקרון האחים לא סוגדים לו, כי הם רואים שיש פה העדפה. ואני רוצה רגע לשים ככה זרקור אור על משפטים שנאמרים בבית, לא תמיד במודע, נתת לכם כמה דוגמאות ותנסו לקחת את זה לדברים שאתם אומרים דומה או לא דומה, ותוך כדי תחשבו במה זה משרת את הילד המועדף ואיך זה משפיע על האחים שלו ששומעים את זה כל הזמן. וזה הולך ככה: אך, איך אתה תמיד יודע להסתדר, תראה, כל האחים שלך הולכים אחריך, אתה הכי חכם, אותך אני אוהבת הכי בעולם. אין על ידו. חיכינו רק לך שתבוא. כל הדברים האלו שנאמרים לילד המועדף מול שאר האחים שלו פוגעים פגיעה קשה לא רק באחים שמרגישים נחותים ותחושת השייכות שלהם נפגעת כמעט לנצח, by the way, כי אם לא נדע לתקן את זה, עכשיו זה יפגוש אותם אחר כך, היא פוגעת בקשר שלהם, של האחים, כי הם לא יאהבו אותו, הם אפילו חלק יכולים ממש לסלוד ממנו, ואני יכולה לומר לכם שזה גם משפיע על מערכת היחסים בין האחים כבוגרים, אוקיי, אחר כך כשהם כבר יש להם משפחות, והקשר לא טוב, זה תמיד ייזכר, כי לאותם אחים שצופים מהצד, תמיד יהיה קשה להרשים את ההורים שלהם. זה תמיד יהיה לצד הילד המועדף. אף פעם הילד האחר לא יוכל להתעלות מעליו. זה כאילו כמו מלכודת שצפויה מראש. עכשיו, הנושא הזה הוא מאוד מאוד חשוב, ויש לו ערך מאוד מאוד עיקרי במשפחה. ואני מבטיחה לכם שאני אעשה ואני אערוך פרק בנושא הזה על ילד מועדף, אבל מי שרוצה כבר עכשיו ללמוד על זה, יכול לצפות במיני קורס שמדבר על מערכת היחסים בין האחים ומריבות בין אחים, ושם אתם יכולים ללמוד את זה יותר לעומק, לקבל כלים מה לעשות. ואתם יכולים למצוא את זה באתר שלנו, באונליין קורסז. אז תראו, לחוויות הילדות של הילדים שלנו, לנו ההורים יש אחריות גדולה. מה שנעצב להם, מה שנאמר להם, האווירה שנייצר בבית, אם זה בית מחבק ומכיל, היא תשפיע עליהם עכשיו ובעתיד. וקחו לדוגמה בתים שהורים נוטים לריב מול הילדים שלהם. אוקיי? ובבית יש המון צעקות והאשמות, ואין ספק שהילדים יוצאים עם איזה שהם חוויות ילדות לא נעימות, אם לא לומר טראומטיות, בעצם לקיום של מריבה בסביבתם. אני אתן לכם דוגמה של שני מצבים. אוקיי? יהיו כאלו שברגע שמישהו יתגרה בהם וייצר מריבה, מרוב הסלידה והפחד מהמריבה, הם יסתגרו, הם ישתקו, הם לא ידעו לעמוד על שלהם, כי הם בעצם ירצו להימנע ממצבים כאלו שהם בעצם חוו רוב הזמן בילדותם. לעומת זאת, יהיו ילדים שהצעקות יהוו עבורם חוזק, שהם אומרים לעצמם, ככה זה בסדר, ככה אני מייצג את החוזק שלי ואת הכוח שלי בזה שאני צועק. ולכן כשאתם כהורים רבים מול הילדים, תזכרו מה החוויה הזאת גרמה לכם בילדותכם, ותקבלו החלטה בין בני הזוג שחייב להיות שיח מכבד. ואם זה קשה לכם, כי אני יודעת, זה מאוד קשה לעצור כרגע כעס, אז תריבו, אבל לפחות אל תעשו את זה מעל הראש של הילדים. תקבלו החלטה להרחיק אותם מתוך הסיטואציה הזאת. אוקיי? כי הם לומדים מזה כל כך הרבה, וזה משפיע על חוויות הילדות שלהם. זה משפיע על דרך הבניית מערכת יחסים שלהם בעתיד, אם זה עם חברים, אם זה בני זוג, אוקיי? אם זה מציאת בני זוג. זה מאוד מאוד חשוב, כי אם פתאום הם רואים שיש איזו אישה שצועקת, שנוטה לכעוס, זה מזכיר להם את הבית, הם ירתעו, הם לא ירצו להיות שם. וההפך, אוקיי? הרבה לקוחות שמתחילים אצלי את התהליך של הליווי האישי, במפגשים הראשונים אני תמיד מחזירה אותם לבית ילדותם. ואני חייבת לתת לכם דוגמה שתמחיש לכם את חוויית הילדות הטראומטית שהשפיעה על אחד מהלקוחות שלי, עד שדיברנו על זה ופתחנו את זה, והדברים בעצם התבהרו. זוג הורים, כאשר הבעל מאופיין, באמת אדם טוב, הוא רגיש, אבל יש לו דבר אחד שהוא לא יודע לעשות, הוא לא אוהב גם לעשות כל כך, הוא אחר כך התגלה שהוא אוהב את זה, אבל הוא לא יודע כל כך לעשות את זה, או ליזום את זה, וזה לחבק, ככה פשוט. הוא לא יודע ליזום חיבוק. זו לא הנטייה הטבעית שלו. הוא לא מחבק את אשתו ולא את הילדים שלו. אשתו בשיחות סיפרה על זה שהוא בעצם לא מחבק מספיק ושזה חסר לה. והיא גם הוסיפה ותיארה שרק כשהילדים רצים אליו לחיבוק, או היא יוזמת חיבוק, אז הוא מחבק. אבל רק אם הם יוזמים את החיבוק. אוקיי? וגם זה תמיד היה כזה קריר, חיבוק קריר, לא חם ואוהב. ושוב אני מזכירה לכם, מדובר באדם רגיש מאוד, אבל הוא פשוט לא יודע ליזום חיבוק. כן, מיוזמתו הוא לא מצליח לעשות את זה. יש אנשים כאלה. קשה לו המאמץ הזה, והוא בעצם נמנע מזה. אז לאט לאט התחלנו לדבר על זה, וקילפנו את הבצל, ואז הוא נפתח, והוא סיפר על ילדות לא פשוטה, שהוא איבד את אבא שלו בילדותו, ואימא שלו עבדה מאוד קשה, ולא הייתה נוכחת בבית, ולא הייתה חמימות בבית, כלומר האווירה בבית הייתה קרה, וממש עניין הישרדותי. היא לא הייתה שם לצידו, להקשיב לו, לחבק אותו, לנחם אותו, גם איבד אבא אז, לא היה שם את החמלה, היא דאגה שיהיה אוכל בבית, היא דאגה שיהיה להם כסף, היא דאגה שלא יחסר לו, אבל היא לא הייתה שם לאהוב, לחבק ולחמול. ואז כשדיברנו על הקושי שלו, בחיי היומיום, לחבק את, את האהובים שלו, הוא סיפר בעצם שלא היה אף אחד שיחבק אותו. והוא הזין את החיבוק שלו דרך הטבע. שימו לב למה שאני מספרת לכם עכשיו. בכל פעם שהוא היה חוזר מבית הספר, לפני שהוא היה נכנס הביתה, הוא היה נשכב על המדרכה החמימה, עם הפנים לשמיים, ומתחמם מהחיבוק של השמש. הוא החליט לקבל את החיבוק שמגיע לו מהטבע. ואז גם התגלה עוד סגנון התנהגות שאופייני לו. הצלחנו להבין למה בסופי שבוע הוא היה אוהב לקחת את כל המשפחה, את הילדים ואשתו, שלא הייתה תמיד מצטרפת דרך אגב, אבל הוא היה אוהב לקחת את כולם לטייל בטבע, ממש להייקינג. הוא הרגיש שהטיול בטבע והחוויות שהם צוברים יחד, בעצם מספקים את החיבוק החסר שיש לאשתו ולילדים שלו. זאת אומרת, הוא הרגיש שדרך הטיול בטבע הוא מעניק להם חיבוק. כי ככה הוא קיבל את החיבוק בילדותו. עכשיו תקשיבו, אשתו פשוט כל כך התרגשה מהסיפור הזה. היא לא הכירה את הסיפור הזה. והיא בעצמה לא הייתה מצטרפת לטיולים, היא לא הייתה רוצה. והייתה נשארת לבד, והילדים היו יוצאים איתו, והילדים ממש נהנים מהחוויות, והם חוזרים מלאי אנרגיות, כי כנראה באיזשהו מקום הם הרגישו את החיבוק הזה של אבא שלהם, מהטבע. ולכן גם החוסר של האישה, של אשתו בעצם בחיבוק, היה יותר עוצמתי מהילדים, כי הילדים כן קיבלו איזשהו משהו מזה. עכשיו בתהליך ששניהם עברו ביחד, הם ידעו להבין את הצורך האחד של השנייה ולהתאמץ יותר. והוא ממש התאמן, ממש אימון בשבילו. הוא ממש התאמן בלחבק יותר. וזה עשה פלאים גם לו. פתאום הוא הרגיש שהוא מסוגל, שהוא יכול. אוקיי? וכמו שאומרים שהחיבוק זה תרופה לנפש האדם. זה באמת כך? והחיבוק, אני אומרת לכם כאן, החיבוק חייב להימצא בכל בית. אז אם אתם מקשיבים עכשיו, בבקשה, תבחנו את כמות החיבוקים שאתם נותנים לילדים שלכם, אפילו לא נותנים, מעניקים לילדים שלכם, לבני או בנות הזוג שלכם. זה מרפא כל דילמה, כל ויכוח, כל בעיה. תחבקו כל אחד בנפרד וביחד. לפחות 3 פעמים ביום. המלצה שלי כמובן יותר, אבל המינימום הוא 3 פעמים ביום. אני מודעת לזה שיש אנשים שזה קשה להם. אז אני נותנת לכם את זה כמשימה ביתית, וכמו שאמרתי זה אימון. כמו כן גם המשפטים שאנחנו אומרים תוך כדי החיבוק, שאנחנו מרעיפים אהבה, זה אימון. מילה על ביקורת. יש הרבה הורים, אני גם רואה את זה בקליניקה שלי, הם חושבים שביקורת מחנכת. ואז הם כל הזמן עסוקים במה לא בסדר. אתה צריך להתנהג יפה, אתה צריך לכבד אחרים. אל תתחצפי, אל תתלבשי ככה. תתנהגי יפה לאחיך הקטן, אל תקפוץ, אל תאכל את זה, אל תלך לשם. כל הביקורת הזו לא מחנכת אותם, היא רק מעכבת אותם. זו לא הדרך. דרך הביקורת אנחנו מעבירים מסר ברור לילד. אתה לא יודע. אתה לא יכול. אתה לא מסוגל. אחרת, אם לא היינו אומרים לך, אז זה אומר שאתה יכול. אם אתה מסוגל, ואם אתה יודע לאכול יפה, או יודע להתנהג יפה, אז לא היינו מהירים לך. אוקיי? אבל אני אומרת לכם שכל הביקורות האלה לא מניעים אותם לשיפור התנהגותי. זה דווקא מונע מהם לייצר מעוף אישי. הם חושבים בליבם שהם לא יכולים. זהו, יש להם תקרה שמגבילה אותם. והתקרה הזאת נוצרה מתוך הדברים שאנחנו אומרים וחושבים על הילדים שלנו, וכן, לפעמים אנחנו עושים את זה גם ללא מודע. וכשאנחנו נשים לנו למטרה ללמד את הילדים שלנו ערכים שילוו אותם בחיים שלהם עכשיו וכבוגרים, אנחנו עושים את כל המאמצים, אוקיי? בלבדוק מה עומד בכל כל ערך, והאם יש צורך במה שאני אומר לו עכשיו, ובמה שאני הולך לבקר אותו עכשיו. האם זה יקדם אותו לתוך הערך הזה, או האם לא? ואיך זה ישפיע עליו, אוקיי? האם מה שאני אומר הכרחי? ואם אני לא יודע איך לומר את הדברים, אז יש דרכים ללמוד או לקבל עזרה, אוקיי? אנחנו תמיד חייבים לחשוב, וזה מטרת הפרק הזה, אנחנו חייבים לחשוב על חוויות הילדות שהיינו רוצים שהילדים שלנו יחוו בתוך הבית שלנו. שהילדים שלנו ילמדו מתוכם את הערכים שלנו חשוב להעביר להם. אוקיי? בבית שלנו, כל בית יש ערכים שונים. אוקיי? ואנחנו בעצם עם סל הערכים הזה שאנחנו בוחרים בבית הזה, אנחנו נותנים להם את זה כצידה לדרך, ברגע שהם פורסים כנפיים ויוצאים מהבית. אז נכון, אני יודעת, זו עבודה קשה לבחור את המילים. ויש שאומרים לי, מה, אני צריך לשקול מילים עם הילדים שלי? אז אני אומרת, כן. אם אתם רוצים לעצב את הביטחון העצמי של הילדים שלכם, אתם חייבים להשקיע בזה. אתם חייבים להשקיע במה שאתם אומרים להם, במילים שאתם בוחרים, בטונציה שאתם אומרים, כל החבילה ביחד. ונדרש כאן אימון, כמו האימון של החיבוק, גם כאן. צריך להתאמן. אז בהתחלה זה יהיה לכם קשה, ואולי מאולץ, אבל ככל שתתאמנו, זה יגיע ויזרום לכם, מתוך המחשבה, שמה שאנחנו אומרים, הוא יקדם את הילדים שלנו. עכשיו תזכרו, לכל ילד במשפחה יש חוויות ילדות אחרת, אוקיי? יש חוויות ילדות אחרות, אוקיי? מה שאני יצאתי מהבית זה לא מה שהאחיות שלי יצאו מהבית, כל אחת חווה את זה אחרת, אז ברור שיש דמיון ויש דברים משותפים, אבל זה גם תלוי בפער הגילאים, באיזה שנים אני הייתי בבית, אחיות שלי מאוד גדולות ממני, אז הם יצאו כבר מהבית, הם היו בשנים שאני אפילו לא נולדתי, הם חוו דברים אחרים, וככה גם הילדים שלכם. כל אחד יחווה חוויה שונה, אוקיי? וכחלק מהצדה לדרך, שאיתה כל ילד או ילדה יוצאים מהבית, כל אחד יצא ויספר סיפור שונה, אוקיי? וככה זה צריך להיות, כי כל ילד יש לו את הייחודיות שלו, וכל ילד יקבל תשומת לב שונה מההורים, וזה בסדר. שוב, זה תלוי בהרבה פרמטרים, זה תלוי בתמהיל המשפחתי, זה תלוי בג'נדר, זה תלוי בסדר הילודה, זה תלוי בהפרש הגילאים, אוקיי? זה תלוי אם יש ילד בבית עם הפרעות קשב או כל מגבלה אחרת, אוקיי? זה תלוי בהמון המון פרמטרים. אבל מה שחשוב לנו הוא להתמקד במה שאנחנו מציידים אותם, כל אחד בנפרד. ואני עוד פעם חוזרת להמלצה שלי על הקורס בנושא יחסי ומריבות בין אחים, כי שם אני גם מדברת על השוני הזה בין ילד לילד. אוקיי? זה קורס מאוד חשוב שתצאו איתו עם המון כלים שיעזרו לכם בחוויה המשפחתית, במערכות יחסים, גם ביניכם לבין האחים. אז לפני סיום, אני רוצה להזכיר לכם משהו ואני רוצה לשלוח אתכם עם משימה. אנחנו לא תמיד יכולים לדעת עם איזו חוויה כל ילד יצא מהבית ומה הוא יחווה בפועל. אבל אנחנו חייבים לעשות את המאמץ. להבין שלפנינו ילדים, נשמות קטנות, שמסתכלות עלינו ולומדות מאיתנו. הילדים מחקים אותנו, ובידיעה הזו שלנו, שאנחנו מעצבים להם את העתיד, עלינו להיות סופר זהירים. במה שאנחנו אומרים ובמה שאנחנו עושים. אז כדי לעשות את זה, אני מבקשת מכם לרשום לפניכם מהם הערכים שחשובים לכם שהילדים שלכם ייצאו מהבית. ואני אתן לכם כמה דוגמאות ואתם תרחיבו לפי הערכים שלכם. עזרה לאחר, עצמאות, סדר וארגון, עבודה קשה שמובילה להצלחה, התמדה. תרשמו כל מה שמתאים לכם, וכמובן שלכל משפחה יש את הערכים שמתאימים לה, אוקיי? מאוד חשוב לעבוד על זה יחד עם בן או בת הזוג. כל אחד מכם מגיע עם חוויות הילדות שלו, שהוא רוצה להטמיע בילדיו, ויכול להיות מאוד שיהיו ערכים שלא היו כל כך חשובים לכם, אבל עכשיו אתם תכניסו את זה לסל הערכים, כי זה חשוב לבן או בת הזוג. וסביב הערכים האלו, תכניסו פעולות ודברים שהייתם רוצים שהילדים שלכם יעשו כדי שילמדו מזה. כדי להשיג תוצאה מרבית, תשמשו דוגמה אישית. עשו את זה בעצמכם, תנו להם לצפות בכם, תהיו חלק מזה, ואז תתנו להם את המשימה. תזכרו, אלו הם החוויות שהם יזכרו ויתמעו בהם גם היום וגם בבגרותם. ואני מבטיחה לכם שאם יהיו זיכרונות נעימים, עם ערכים, אפילו הפשוטים ביותר, לעזור לאחר, אוקיי? הם יזכרו את זה והם יעבירו את זה בין דורות. אני אומרת, תתחילו מעכשיו לשבץ יהלומים בחוויות הילדות של ילדיכם, ואני מבטיחה לכם שאת זה הילדים יזכרו, כי החוויות יהיו חוויות מעצימות שילוו אותם. אז תודה רבה לכם שהייתם איתי, שהקשבתם ולמדתם. ואם יש לכם הערות, שאלות או דילמות, או אפילו אתם רוצים שנחזור אליכם, אתם מוזמנים לכתוב לנו כאן למטה. ועד הפרק הבא, Don't forget to make your kids happier.